הנושא שלנו היום זה עבודת הלב, איך פוגשים רגש. מה היה קורה בדרך כלל, או מה אנחנו בדרך כלל מנסים לעשות כשיש איזו התרגשות שנתפסת אצלנו כמשהו שהוא יכול להיות לא נעים, קשה לי להכיל אותה, את ההתרגשות הזאת, יש איזה מתח בגוף, בשרירים. אנחנו מנסים להתנגד למה שישנו, ליש הנמצא. והלימוד שלנו היום יהיה איך לא לעשות את זה, איך כן לפגוש את הרגש, איך להיות עם הרגש. לפני שנים באחד השיעורים כשהייתי אצל ימימה, אז שאלתי אותה שאלה לגבי הילדים שלי, והיא ענתה לי איך לדבר איתם, כי ככה הם היו מאוד מרגשים אותי בצורות שגורמות להתפרצות כשהם היו קטנים. והיא אמרה לי, אחד המשפטים שנחקק בתוכי, המשפט היה קשוב לליבו למצוא מטובו את המילים הנכונות. איך מבינים את המשפט הזה? מה זה אומר קשוב לליבו? אז קודם כל, הדבר ראשון זה לזכור שאנחנו עוסקים במערכת. והרגש הוא אחד החלקים במערכת. ולכן אי אפשר לעשות את העבודה בלעדיו. כל החלקים קשורים. באחד השיעורים, ימימה אומרת, לייצב מערכת, קשב, שכל, רגש, הכרה אישית, הבנה אישית וכולי. היא ממשיכה. זאת אומרת, יש לנו מערכת שהרגש הוא חלק ממנה. הרגש הוא הכוח המניע שלנו. למעשה, המחשבה הרגילה, מה שמלמדים אותנו לא מעט, במיוחד בעולם המערבי, זה שיש כזה דבר שנחשב, שנקרא חשיבה רציונלית. אבל למעשה, אין כזה דבר, חשיבה רציונלית. משום שכמו שכרגע למדנו, הרגש, השכל, הקשב, יש פה מערכת שלמה של חלקים, והשכל לא פועל לבדו. יש חוקר מוח שנקרא אנטוניו דמאסיו, הוא היה ככה לפני כמה שנים גם בארץ, כתב ספרים מפורסמים כמו הטעות של דקארט, והתזה המרכזית שלו, ואני לא ארחיב כאן כרגע, אבל הוא הראה את זה דרך אנשים שנפגע להם החלק הרגשי במוח, כשבן אדם אין לו את החלק הרגשי במוח, הוא לא מסוגל לקבל שום החלטה. החשיבה הרציונלית היא עקרה. לכן הרגש הוא חלק בלתי נפרד. אבל מה קורה? כשיש לנו רגש של פגיעות למשל, אז ימימה אומרת ככה ואני מצטט, הלב הרגיש היה נפגע, היה משכנע את המחשבה בעמדה של סתירה ונפש בכעסה והוא בסגירותו. זאת אומרת, ההשפעה של הרגש הולכת עמוק עמוק, זה קודם כל כמו שימימה הייתה אומרת שהלב נמצא על הראש, על השכל. הלב כשהוא סגור, הוא משפיע גם על כל צורת החשיבה שלנו, החשיבה נהיה סגורה, היכולת שלנו לראות את האחר או לראות את עצמנו, אנחנו נמצאים בעצם במצב אשלייתי, כשהרגש נמצא שם, ואנחנו לא בקשר איתו. לכן התחלתי בעצם בכיוון שנתתי לכם, הכיוון שלנו הוא לפגוש את הרגש, להכיר אותו. אז השאלה אם ככה היא לא אם הרגש מנהל אותנו, כי הוא מנהל אותנו, אלא איזה רגש אנחנו רוצים ורוצות שינהיג אותנו. הכיוון הוא לנהל מהשכל, אבל להנהיג מהלב. אבל השאלה היא, מה זו הנהגה של הלב? איזה לב? אז כשהבאתי את המשפט שאמימה אמרה לי, למצוא מטובו, אנחנו לומדים מזה שאומרת למצוא מטובו, שיש בלב גם רגשות שהם לא רגשות טובים. אז הם נקראים הרגש המיותר. מיותר למעל, מיותר לקיום שלנו. הם לא מיותרים בפני עצמם, את הגישה הזאת אנחנו תכף ניכנס, וכבר רמזתי, זו גישה שאנחנו רוצים לשנות אותה. אין שום דבר מיותר בתוכנו, אלא הוא מיותר לקיום שלנו. אז כשהיא אומרת למצוא מטובו, זה אומר שיש לנו חלק פגוע בלב, ויש את החלק הטוב. ואנחנו רוצות להפנות את תשומת לב לחלק הזה הטוב. אז ראשית הלימוד בחשיבה הכרתית היא הכרת הטוב והכרת המיותר. וכך גם אנחנו רוצים להכיר את הרגש הטוב ואת הרגש שמיותר לקיומנו. יש מושג כזה שנקרא אצל ימים הרגש עולה לתיקונו, או חלק עולה לתיקונו. אז מה הכוונה? הכוונה היא שכשאם עולה כבר משהו, הוא עולה לתיקון שלו. אז אנחנו לא רוצים לדחות אותו, אנחנו רוצים לפגוש אותו. ולאן הוא עולה? הוא עולה לשדה ההכרה. כן, הביטוי שדה ההכרה, אני אוהב אותו, זה כי זה הביטויים שהם עם ה... אתה מאוד מחוברת לטבע, כן, נבטים, להנביט הנבטות בשדה ההכרה. מה אנחנו עושות בדרך כלל? כמו שתיארתי בתחילת המפגש, אני מתרגש, ואז אני מנסה לדחות את הרגש הזה, לא להרגיש את הרגש התרגשות הזה. אז באותיות של רגש, יש את הגרש. בדרך כלל מה שאנחנו מנסות לעשות זה עולה רגש, גרש. כן? רגש, לגרש את הרגש. באיזה אופן אנחנו מנסות לגרש את הרגש? וזו נקודה מאוד חשובה שכדאי לשים אליה לב, כי זה יהיה מפתח להכרת המיותר. אמרנו שיש הכרת הטוב, יש הכרת המיותר. אז יש כמה דרכים. דרך אחת היא הדחקה. מה זה אומר הדחקה של רגש? שאנחנו, איך תדעו שאתם מדחיקות? כי כולם יודעים להגיד הדחקה של רגש. ברגע שתזהו שאתם מנסות לשלוט ברגש, יש אלמנט של שליטה, לשנות אותו, להתנגד לו, למה שישנו, סימן שאתם בהדחקה. אז זו דרך אחת לגרש. דרך אחרת לגרש את הרגש, היא להשליך אותו החוצה, שזה נקרא האשמה. אני מאשימה את האחר בזה שהוא אחראי לרגשות שלי. וזה כבר שיעורים אין ספור שאנחנו נלמד אותם שוב ושוב, כי זו תפיסה כל כך מושרשת בתוכנו, שאם מישהו, אפילו בשפה אנחנו אומרים, הוא פגע בי, כן? בשביל זה אני מרגישה פגועה. אבל זו דרך, עוד דרך, במקום לחוות את הרגש, להוציא אותו החוצה, או להגיד שמישהו אחר אחראי לרגש שבתוכי. דרך נוספת זו השחת דעת. ופה אנחנו, התרבות שלנו מלאה באפשרויות, יש מסכים, פייסבוק, אינסטגרם, ערוץ 2, אין 2 כבר, 12, או כל הערוצים האחרים, לא כזה בקיא בזה, אוכל, אפשר להשיח את הדעת באוכל, אפשר להשיח את הדעת במין, אפשר, יש מלא אפשרויות. אנחנו פשוט, במקום להרגיש, הולכות למשהו שהוא מחוץ עלינו. והדרך האחרונה זה דרך של להקיא את הרגש. הרגש מציף אותי ואני עכשיו מתפרצת עם הרגש. אז אני לא באמת חובה אותו, אלא הוא מציף, יוצא החוצה ושוטף את כל הבית ואת האחרים שלידי. אז אמרנו שיש ארבע דרכים של בריחה מהרגש בעצם, רגש גרש. אחד זה הדחקה, השני זה האשמה של האחר, השלישי זה הסחת דעת, והרביעי זה ההקאה, התפרצות. כמו שאם אמא אומרת, תגובה קופצת. זה קופץ, זה לא בשליטה שלנו, יוצא החוצה. אז מה השינוי? השינוי הוא במקום רגש גרש, רגש גשר, אותם אותיות. זאת אומרת, אנחנו הופכים את הרגש לגשר, להתקרבות לעצמנו. הרי מה נאמר לנו? שהתיקון הוא מציאת עצמך כפי שאת, נכון? הלימוד היסודי, אנחנו לא מנסים לשנות את עצמנו, אלא אנחנו רוצים להתקרב. כל הלימוד שלנו זה התקרבות על רגל אחת. יש מורה הודי שנקרא ניסרגדאטה מהראג', מורה חכם מאוד, שיש לו משפט שאומר, השכל יוצר את התהום, והלב מגשר מעליה. השכל יוצר את התהום, והלב מגשר מעליה. אז אמרנו שאנחנו רוצים לעשות גשר. אנחנו רוצים שהלב יגשר מעל התהום. אז מהי התהום שאנחנו נמצאים בה? אז אם אנחנו הולכים לראשית הלימוד, אנחנו לומדים שיש מהות ויש עומס, ואני רוצה לתת לזה קצת איזשהו תיאור גרפי שיעזור לנו להבין את העניין של הגשר. המהות זה המקום שאיתו באנו לעולם. בפשטות אפשר לומר, כמו שדמיינו ילד שמגיע לעולם, ילדה שמגיע לעולם, את האיכויות של גמישות, של חום, של סקרנות, של חיבור, אין שם נפרדות, כן? כל העולם זה אני, יש זרימתיות, הרבה אור. כשהילדה הזאת פוגשת או פוגש, הילד פוגש את החוויות החיצוניות של העולם, שזה חוויות שיכולות לגרום לכאב, וכולנו פוגשים, כי המציאות הגשמית היא תמיד מציאות חסרה. אז בצורה כזאת או אחרת, אנחנו מתחילים לפגוש את האנרגיה של הלא. את לא בסדר, אתה לא בסדר, לא ככה, כן ככה, כל ההפרדות האלה, ובעצם התנועה שהייתה בהתחלה אותנטית וזורמת, נתקן אנרגיה שאנחנו באים לעולם עם אנרגיה של כן. כן? אני מגיע עם הכן לעולם, ומקבל אנרגיה שלו. מקבל אנרגיה שלו, אז אני מרגיש איזשהו איום לקיום שלי, כן? תחשבו על הייצור הרך, ומתחיל לגבש כל מיני מנגנונים של הגנה. בעצם, תדמיינו את זה כקליפה, וימים המשתמשת לפעמים בביטוי מעטה, מעטה על הלב, או קליפה נוקשה. ומפני מה הקליפה? החוויות האלה של קושי, אנחנו לא יכולים להתמודד איתם, כילדים קטנים. וכל המנגנונים של הצטדקות, או מאבק לקיומך, או הצטדקות לקיומך, כל המנגנונים הנפשיים נולדים משם. ואז הם מגוננים עלינו, תדמיינו פשוט כרגע את המהות יושבת כגרעין באמצע, את הפצע שנוצר, ואז כמו שכשיש פצע יש קליפה שיש מעל הפצע, ככה גם המנגנוני התגוננות שלנו מגוננים עלינו מלהרגיש את הרגשות האלה של הכאב שחווינו. אם אמא אומרת נסגרים, זה נשמרים. נפתחים זה נותנים. זאת אומרת שההתגוננות, שהיא בעצם שם אחר לעומס, היא מגינה עלינו, שומרת עלינו, נשמרים, אבל גם היא סוגרת אותנו. היא לא מאפשרת לנו לחוש או להיות בחיבור עם המהות שלנו, להיות בחיבור עם חום הלב. לכן, צעד ראשון שאנחנו רוצים לעשות, זה לפתח הכרה שמזהה את דרכי הבריחה שלנו מלחוש את אותם הרגשות. כן, זה רגשות שהולכים ומצטברים לאורך החיים, ואנחנו כבר התרחקנו מהם, ותוך כדי כך גם התרחקנו מהמהות, אנחנו בקליפה. אני מזכיר הדחקה, האשמה, הסחת דעת, הקאה של הרגש. אז הצעד הראשון, אנחנו רוצים להכיר את כל המנגנונים האלה ולעשות את ההפרדה הזאת של הרגש הטוב והרגש המיותר. מה קורה כשלא פוגשים את הרגש? אם אנחנו לא פוגשים את הרגש שנמצא שם מתחת למנגנוני ההגנה, אז אנחנו נשארים באשליה. על איזה אשליה אנחנו מדברים? אמא אומרת ככה, תעמדו לפני אשליית התפיסה. איך מתרגמים הכל לפי העומס? אם מישהו סובל מפגיעות ורגישות יתר, יחשוב שכולם פוגעים בו, האם זה נכון? אז זה חלק גדול בלימוד שאנחנו לומדים, כמו שאמרתי קודם על בסעיף של אחד מהדרכים של הבריחה שלנו, זה האשמה שאנחנו משליחים את זה החוצה, או כמו שאמא אומרת לראות מבעד המיותר, כל הראייה שלנו היא מבעד לאותם פגיעויות, מבעד לאותם פצעים, ומתוך אותו ניסיון לא לחוות יותר את אותם כאבים שחווינו. ואז אנחנו נמצאים כמו ממתינים דרוכים, מסתובבים בעולם, ונזהרים שלא, למשל אם מישהו הפצע שלו זה שלא יקשיבו לו, מסתובב בעולם בדריכות למצוא מתי לא מקשיבים לי, כן? מתי לא רואים אותי, או לא אוהבים אותי, כל אחד ואחד עם הפצע, ולכולנו יש את הפצעים האלה במידות כאלה ואחרות. אבל זה גורם להשליית התפיסה, כמו שאמרתי קודם את המשפט שלי, ממה שהלב הרגיש היה נפגע, והיה משכנע את המחשבה. כל התפיסה שלנו מתעוותת ונהיית השלייתית, בגלל אותם דברים שנמצאים לנו במחסן, כן? אם לפעמים קרא לזה גם המחסן, כל הרגשות שדחקנו שם לתוך המחסן. אז בניגוד להרגל שלנו, שזה לברוח בדרכים שונות מלהרגיש את הרגש, אמרנו רגש גרש, אנחנו אמרנו שאנחנו רוצות לעשות רגש גשר, לגשר. אז איך מגשרים? הצעד הראשון זה מוחזרת לפנימיותך. במקום ללכת החוצה, אני הולכת פנימה. מהבנה שלא האחר גרם לי להרגיש מה שאני מרגישה, זה לא העולם בחוץ שגרם לי, אלא איך שאני מרגישה או איך שאני מרגיש, גרם לי להרגיש את מה שאני מרגיש מול האדם הזה. זאת אומרת, אם הבן אדם אמר לי מילה מסוימת, הסתכל הצידה בזמן שהוא מקשיב לי, ויש לי את הפצע של לא הקשיבו לי, אז אני עכשיו ארגיש אלבון משום שהוא לא מקשיב לי, כשיש לי כבר פה הטיה של כל התפיסה שלי. אז זה אצלי, אז אני חוזרת פנימה לראות מה קורה אצלי. אז אם נחזור רגע להתחלה, קשוב לליבו, למצוא מטובו את המילים הנכונות, מה שאמרה לי אמא, השאלה שאני רוצה לשאול את עצמי, וזה כזה כמו כלי בשבילכם, לרשום לעצמכם בסיטואציות שונות, או כשעושות את המלאכה, לשאול זה בעצם לאיזה לב אני מקשיבה? מה זה קשוב לליבו? לאיזה חלק של הלב אני מקשיבה? האם זה הלב של הילדה הפגועה כרגע, שדרכו אני מקשיבה? אפשר לשאול את עצמי, מי נוכחת עכשיו? מי מנהיג אותי עכשיו? וגם באיזה זמן אני? הרי יש פה עניין של ערבוב זמנים, שאנחנו מדברים עליו הרבה, להתקיים בזמן עכשווי, לעומת מה שמנהל אותי זה זמן עבר, זה הזמן של הילדה. אז באיזה זמן אני נמצאת עכשיו? עצם שאלת השאלות כבר מעלה אותנו למקום של הכרה שצופה. הכרה שיכולה להיות פעילה, וכשהיא צופה ומזהה היא יכולה גם להתערב, לבוא למקום של מה שנקרא ייצור, שזה האפשרות שלנו לעצור איזושהי תנועה פנימית, לא לעצור בשביל להתנגד, אלא הכרה בריאה בוחרת בטוב, אומרת ימימה, כן? יש לנו מתוך הזיהוי, ההכרה כבר בוחרת בנתיב אחר, אבל זה מחייב את ההכרה שהיא צופה. אז אמרנו צעד ראשון זה הצעד בעצם לפתח הכרה שמזהה את דרכי הבריחה, וזו עבודה שלמה, כן? כל פעם להסתכל ולראות מה קורה כשעלה לי הרגש, לאן ברחתי. הצעד השני זה מוחזרת לפנימיותך, והצעד השלישי זה הצעד החשוב ביותר שבשבילו אנחנו גם עושות את השיעור היום, והוא האפשרות, במילים של ימים הזה, להיות נוכחת ולא בורחת. להיות נוכחת ולא בורחת. במקום הגרש לגשר, אנחנו עכשיו נהיה בגשר. הגשר מתקיים מזה שאני נוכחת ולא בורחת. זאת אומרת, יש פה את האלמנט של להיעצר בפני, להיות נוכחות בפני מה שמתרחש בתוכי. ויש לזה מרכיבים, כמה מרכיבים. מרכיב אחד זה לא מגיבות. אם קודם הייתה מה שנקרא תגובה קופצת, עכשיו אנחנו נוכחות בפני. המרכיב השני זה תשומת לב מלאה לרגש. מה שנקרא להיות נוכחת ולא בורחת. תשומת לב מלאה לרגש שנמצא בתוכי עכשיו. אם אתם שמות לב, אני מעט עכשיו את הדיבור, אם קודם הוא היה מהיר יותר, מחוגי השעון אמרו לי שאני צריך למהר, אבל עכשיו אני מעט גם כדי להעביר את המנגינה של הדברים. אם אנחנו רוצות לפגוש רגש, הרי רגש זה אמושן, זה תנועה, זה הרבה פעמים מגיע עם שערה, יש להט הרגשות, זה אש. אז עצומת לב המלאה לרגש יכולה להתקיים אם בו זמנית אני גם שמה לב לתחושות הגוף שלי ושומרת על גוף רפוי. זה אלמנט חשוב ביותר. עצומת לב מלאה לרגש ובו זמנית גם גוף רפוי. ויש לזה טכניקות שונות איך להגיע לגוף רפוי. זה לא המקום, אבל למשל אם אני רק מעטה את הנשימה שלי או מעטה תנועות הגוף, או מעריכה את הנשיפה במקום השאיפה פנימה, המוח שלי מקבל תשדורת שאנחנו לא במצב חירום, זאת אומרת לא צריך להתגונן, ואז אני גם יכולה לפגוש את הרגש, להיות איתו. הרבה מדובר אצל אמא על איטיות, כן? איטיות, ברוחניות, איטיות ומהירות, היא אומרת, כן? אז אנחנו מדברים פה על עצירה, האטה, נוכחות, לשים לב שאני רק נוכחת עם הרגש עצמו, זה הכוונה, תשומת לב מלאה עם הרגש, בלי הסיפורים שסביבו, הוא עשה לי, היא עשתה לי, רק נוכחת איתו, ונמצאת בזמן עכשווי, שזה דרך החיבור לתחושות הגוף, זה יכול מאוד לעזור. אז אנחנו מפתחות ככה בדרך הזאת, את מה שנקרא הנהגה עצמית. אם קודם, הלב היה רוכב על הראש, עולה על הראש, עכשיו אנחנו מפתחות את היכולת להיות בקבלה עצמית, להיות בקבלה של מה שמתרחש בתוכי. הרגש מקבל את מקומו עד לשחרורו, וזה כמובן תהליך. ובעצם מה שהדבר הגדול שמשתנה זה שתם המאבק. אם קודם היה מאבק או בריחה, כן, יש דרכים שונות אמרנו, הדחקה היא מאבק, כל הדרכים של לגרש את הרגש, עכשיו אנחנו מוכנות להיות איתו, להיות נוכחות איתו, ולא בורחות. אז הדוגמה למשל יכולה להיות, אם אני נמצאת, או אני נמצא, כן? בחוסר אונים למשל. יש את הרגש של חוסר אונים, שזה רגש בלתי נסבל יכול להיות, ומה שאני אעשה זה, אני עכשיו אכריז בפני העולם, אני עכשיו אעשה מה שאני רוצה, אני לא אתן לאף אחד להגיד, להגיד לי מה לעשות. תשימו לב לכוח הזה שאני מנסה להכניס, לאש שאני מכניס פה. מה שזה עושה אם אני נאבק, זה דווקא מתחזק את תחושת החולשה. זה נקרא התחזקות לכאורה, זה התחזקות מדומה, אם נקרות לזה התחזקות מחולשה. ולמעשה אני בתוכי שומר מודחק את הרגש של החוסר אונים, כשכלפי חוץ אני עכשיו עושה מה שאני רוצה. אם אני אסכים להרגיש, ומה שאני אומר עכשיו זה איזושהי דוגמה לסיום, שיהיה לנו משהו מוחשי, מה הכוונה? אם אני אסכים להרגיש עד תומו את תחושת חוסר האונים, אני לא הולך החוצה, לא נאבק כדי שיהיה לי מקום, נאבק על מקומי, אלא מוכן ממש להרגיש את הרגש, אז אני אוכל גם להגיע לאותן הבנות שמדברים בלימוד, והפעם לא רק דרך השכל, אלא ממש להבין אותם מתוכי, למשל להבין שהחוסר אונים הזה, להבין דרך הלב, שייך לילדות. בעצם אני מפסיק לאחוז ברגש של החוסר אונים. אני מוכן לתת לו את מקומו, אבל אני גם מפסיק להזדהות איתו. וזה דרך זה שאני מוכן להיות נוכחת ולא בורחת. וזה הרגש גשר. ולסיום, הבחנה קטנה להגיד לגבי רגש, כשאנחנו מדברים על הרגש הזה, אנחנו לא מדברים על רגש לקיומך. אנחנו דיברנו כרגע על רגש שהוא תוצאה של גירוי תגובה. גירוי תגובה. כשמדברים על רגש לקיומך, זה איזשהו חיבור למצב חיבור להוויה. אני מרגיש את עצם הקיום שלי. וזה לא מצב שהוא משתנה, זה לא רגש תגובה, אלא זה מצב הוויה שאנחנו מכוונות אליו, והוא גם בסיס שמאפשר גם את התיקון והשינוי.